אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו סול, אנחנו על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שתיתן לכם מידע, תנגיש לכם את כל תחומי הידע הרלוונטיים, אם אתם חיילים בצהל, או שהייתם חיילים בצהל, או שאתם משפחות של חיילים בצהל. והיום התוכנית שלנו תעסוק בתפר שבין זיכרון לעצמאות, רק בימים האחרונים קיבלנו ככה תזכורת כואבת עד כמה חשוב שנהיה חזקים ועד כמה כל פעם מאתגרים אותנו. והיות שאנחנו מתקרבים ליום הזיכרון וליום העצמאות, אז החלטנו ככה שבתוכנית נעסוק גם וגם. ולפני שנפנה לאורח הנכבד באולפן ולשאר האורחים, אז אנחנו ניתן לכם קודם כל את הטלפונים שלנו, כמו תמיד, 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. ואנחנו נשמח שתפנו אלינו עם שאלות, עם תגובות. ואנחנו נזכיר לכם שבשבוע הבא תתארח באולפן אופירה אבירם, הנומרולוגית, וזאת הזדמנות כמעט אחרונה להעביר אלינו או אליי בפרטי פניות של חיילים או חיילות שהם ממש לפני שחרור ורוצים לקבל טיפים לגבי היציאה לחיים האזרחיים, או שאלות, האם כדאי לי להישאר בקבע, לאן כדאי לי ללכת, אז אתם מאוד מוזמנים. ואנחנו נאמר צהריים טובים למנחם שכטר.
צהריים טובים.
מנחם, שומעים אותו?
שומעים?
כן? שומעים.
צהריים טובים.
אז קודם כל תודה שהגעת לאולפן, ואנחנו נציג אותך ונאמר שאתה אח שקול, אחיו של אישי שכטר זיכרונו לברכה, שנהרג בלבנון בשנת 1996. ואני ארצה שאולי נתחיל בזה שתספר לנו על ההיתקלות שבמהלכה הוא נהרג?
אישי פיקד על צוות אישי בפלחן נחל. הם יצאו בערב בגלל התראה שהייתה על חוליה שמתכוננת להגיע לדלת ולפגוע בשיירה שגם מתכוננת להגיע לדלת. הוא יצא עם עוד 12 חיילים, קצין ועוד 12 חיילים. הם התמקמו מעבר לקו האדום, לראות את, לעשות תצפית ולראות את, את החוליה שמתכוננת להגיע. וכל הלילה עבר בשקט, לא זיהו שום דבר. בבוקר, אחרי שהם התקפלו מהמערב, בדרך חזרה למערב, למוצב, הם הגיעו לקו האדום, הם היו צריכים לעבור להיות בטור. הם עברו בטור, ואז אחרי כמה שניות שהם עוברים להיות בטור, נפתחה להם אש בסביבות החמישה עד עשרה מטר מלפנים. רוב הכוח נפגע במקום. היו שני מחבלים מלפנים ושני מחבלים מהצד, שירו על כל הטור. נהרגו במקום חמישה חיילים.
מתוך 12.
מתוך 13 חיילים. אישי, שהוא היה מפקד הכוח, ועוד סגן ליאור רמון שיצא איתו לחפיפה על הגזרה, ועוד שלושה חיילים, סמר עידן גבריאל, סמר של אמיר בן משה וסמל יניב רואימי, ושאר הכוח נפצע, ממש כל הכוח נפצע. הקפיצו את הפלוגה שלהם, את סמך מפה שהיה במוצב בדלת, והם הגיעו וחילצו את הכוח, אבל לא היה כל כך עם מי להגיע. הגיעו חמישה הרוגים, היה שם זירת קרב רצינית.
זה היה מערב מתוכנן מראש, וסיכוי גדול לא היה להם.
כן, המערב, הם היו בתוך איזשהו מערה, שניים שלפניהם, ושלא ראו אותם, שהיה קשה לפגוע בהם, עם פיקי, זה מקלע. והם זיהו אותם, כנראה הם זיהו את הכוח הצבאי, את הכוח של אישי יורד בערב למערב, ולכן הם תכננו הפוך. הם ראו הם אמרו שעדיף להם לפגוע בכוח שחוזר בבוקר אחרי לילה שלם בלי שינה, עייפות, כנראה גם ירידת מתח, למרות שלא הייתה ירידת מתח, כי שי זיהה את איזושהי תנועה, והוא קרא לכוח לעצור. דודי, הקשר שלו, וגם בתחקירים, כתוב שאישה יצר את הכוח, דומם את הכוח, וישר שהכוח קפה במקום, נפתחה אש. ואז הם ירו, אבל הכוח ירה, הגיב באש, הוא לא הסתער, כי לא היה עם מי להסתער, כי כל החוד, שני הקצינים, הקשר נפגע, אשל שהיה מגיסט גם נפצע ונהרג, ונפלו, אז לא היה עם מי להסתער. בהתחלה שמוע סמל נפצע בכתף, ועם הפטיף את הנשק ביד השנייה שלו, והרג את המחבל, אחד המחבלים שהיו שם. וזה הקרב קצר, אבל תוצאות מאוד כואבות.
כן, תוצאות טרגיות. איפה אתה מקבל את הבשורה הזאת?
אני הייתי, סיימתי תפקיד מפה בערך שבוע, שבוע לפני כן, והייתי חנכתי את האמורים לצאת לקורס מפהים של החיר. חנכתי אותם שם, העברתי להם שיעור, ובאמצע שיעור שאני מעביר להם, נכנס אחד הקצינים הבכירים ואומר לכיתה, מדווח, כאילו שמועות שבדלת נהרגו שני קצינים, הייתה התקלות בבוקר, נהרגו שני קצינים ושלושה חיילים, וכל הכוח נפצע. ישר הרגשתי שזה
ידעת לא שהוא סתם. בדלת?
ברור שידענו. הוא אח שלי קטן, קטן ממני בארבע שנים. בקורס קצינים הוא היה, אני הייתי מפה, הוא היה חייל. היה לנו קשר, שם זה הקשר הכי חזק שהיה לנו ביחד בקורס קצינים שלו. וידעתי איפה הוא נמצא, ידעתי את הפלוגה, ידעתי את הגזרה.
לא, וספציפית ידעת שהוא באותה נקודת זמן בדלת?
לא ידענו שהוא, כן, כן. במוצבים בדרך כלל אתה יודע שבאיזה מוצב אתה נמצא, ואיזה מוצב הכוח, אותו כוח נמצא בפלחן, נחל נמצא בפלחן, בדלת באותה תקופה. ואתה יודע שהוא עלה, הוא היה בשבועות בבית, ואז הוא עלה למוצב. אז אתה יודע שהוא אחד הממים, עם שני מפקצים, שני קצינים, מהכוח, מדלת, נפגעים, נהרגים, גם אם היו עוד קצינים, אוטומטית הגוף, אתה מרגיש את זה בגוף גם לפני כן. בבוקר אני התעוררתי כבר מוקדם ולא ידעתי מה קורה איתי, ויצאתי לרוץ, ולא, זה היה משהו לא רגיל בבוקר עצמו. ושזה, אז אתה יודע, כאילו, ברגע ששמעת, קיבלת את החותמת.
אתה אומר שהיית באמצע איזושהי הרצאה, אז איך אתה ממשיך מאותה נקודה הלאה?
אתה לא ממשיך, יצאתי החוצה, ברחתי החוצה, ואז
הפקדים הבינו?
אותו קצין, הקצינים הממפאים, הם הבינו שקרה משהו. אותו קצין שדיווח, הוא גם כן היה נחלה, ואני לא אזכיר את שמו, כאילו, אנחנו חברים. פתאום
הוא
נזכר שאתמול גם בלילה דיברנו שאח שלי בדלת, הוא הכיר אותי מהנחל, הוא הכיר את אישיי מהנחל, הוא פתאום נזכר שאח שלי בדלת.
עשה אחד ועוד אחד.
עשה ועוד אחד, אחד ועוד אחד רץ החוצה, ואז ראינו את מפקד החטיבה מגיע לכיוון, ואז אמרתי לו, אני יודע שאישיי נהרג. כן, זה גם בתור מפקד, שאתה יודע שאתה נתקל עם עם מוות של חיילים, של מפקדים אחרים, של חברים, זה לא אותו דבר. כאילו בשום מקרה, בתור אתה מרגיש בגוף איזשהו חלק נלקח ממך, אני לא יודע, קשה לתאר את זה.
גם אני מבינה שלאורך אותה תקופה הייתם מאוד מאוד קרובים בכל השירות הצבאי בעצם.
במיוחד בקורס קצינים שלו, שאני הייתי בבה"ד 1, זה חצי שנה בערך, שהוא היה בבה"ד 1 באופן שוטף, ואני הייתי עם פז. סוף כל לילה אנחנו יושבים במשרד שלי, היה לו צ'ופר, שהיה לו משרד של אח שלו, מפה, יושב, שותה קפה איתי, מדברים. עברנו תקופה מדהימה, שאתה חוזר בשלוש לפנות בוקר מאיזשהו ניווט שהפלוגה שלך מנווטת, ואתה חוזר ופתאום אתה פותח את המשרד, ואני רואה אותו שם מתאפץ על השולחן, מהיר אותו, אומר לי, באתי להגיד לך לילה טוב, הייתי שאתה לא פה, אז חיכיתי לך. אומר לי, לילה טוב, והולך. זה שיחות, זה המון שיחות על החיים, על איך להיות מפקד,
סוג של מנטור.
כן, סוג של מנטור. אבל זה שיחה בין אחים, לא רק, זה לא שיחה בין מפקדים, זה שיחה באמת בין אחים על הרגשיות הכי קרובות, על ההבנה, כאילו, מה להמשיך בצבא, לא להמשיך את ההתלבטות, להמשיך בצבא אחרי תפקיד ממם, או לא להמשיך, שאני כבר הייתי אחרי תפקיד ממפי. והוא היה לו חברה, אז הוא לא חשב להמשיך.
ומה הייתה עמדתך בנושא?
שישה ממה שטוב, לא. כן, זה, לא, ידעתי שהוא יעזוב, שהוא יעשה תפקיד ממם ויעזוב. זה יעשה ממם סרח ממפי, כאילו, תשאר את הקבע שהוא חייב לעשות. ואז הוא השתחרר, כאילו זה לא היה ספק שהוא משתחרר. הוא רוצה ללמוד פסיכולוגיה,
אז היה לו כיוון.
אז היה לו כיוון.
איך ההורים מתמודדים עם ההודעה הזאת?
אני מגדיר את זה, הם חיים אבל מתים. הם חיים אולי מבחוץ, לצערי אמא שלי נפטרה לפני 3 שנים מסרטן הלבלב. אין לנו ספק שזה כתוצאה מזה. אבל הם חיים, אבל מתים. כאילו חיים מבחוץ. אבא שלי לא בכה כמעט, לא ראינו אותו בוכה. אולי פעם אחת גרמתי לו לבכות בכוונה. אבל הם מתפקדים לאט, כאילו בשבילנו. נכון, יש להם שמחה, שהם רואים את הנכדים, אבל אתה רואה את העצבות הגדולה בגוף שלהם, בתוך הלב שלהם.
כמה אחים אתם?
אנחנו 6. אני השני, אישה היא השלישי. יש לנו אחות קטנה, שהיא הייתה קטנה, זה בסביבות 11, ואח בן 13, בדיוק חודשיים לפני הבר מצווה.
והיום כולם גדולים ונשואים.
גדולים ונשואים, ולכולנו יש את אישי.
לכל אחד יש ילד בשם ישי?
לכולנו, לתמי הגדולה, שהיה הבן הראשון שנולד במשך השנה, הראשונה שישי, אחרי שישי נהרג, אז היא קרא לו אח ישי חי. ואחר כך יש, זה גם כן ישי, כאילו, אח כן. ישי זה ישי. אחר כך רחלי נולד לבן, היא קרא לו ישי נועם. חגי קרא לבן שלו ישי לוי. לי נולד החמישי שלי. היו לי 4 בנות, ואז נולדו תאומים, כאילו, 3 בנות, ואז נולדו תאומים שקד, ואז אישי נולד, ואישי יובל, ולאחותי יאלי, הבן הראשון שלה זה אישי איתן.
תמיד יש עוד שם?
תמיד יש עוד שם. ככה אנחנו נוהגים.
והשם בשימוש הוא השם הראשון?
השם זהו אישי. של כולם זה ישי, כשאני נמצא אז אני קורא לי ישי לוי, אני קורא לו ישי לוי, אבל חגי קורא לו ישי, אני קורא לבן שלי ישי, אנחנו קוראים להם ישי, שאתה קורא ישי זה קל, אתה קורא ישי 5 מסתובבים. הם לא באים, מסתובבים, אחר כך הם ממשיכים לעשות את מה שהם אוהבים.
טוב, זה הדור של היום, הם ממשיכים.
אך ישי השתחרר לפני 3 חודשים מהנחל, הוא היה בנחל גם כן, זה היה יפה לראות אותו.
זה עלה גם יש דף זיכרון, זה עלה בדף הזיכרון, נכון?
בחלל שלי, כן.
כן.
עשו איזשהו סרטון, אחי שי עשה איזשהו סרטון, זה באמת...
סרטון על מה? בוא תספר לטובת מי שלא ראה.
סרטון על... לקחו חיילים שסיפרו על החלל שלהם, ואחי שי דיבר על ישי שהוא... צד אחד הוא לא מראה אותו, אבל הוא כל כך מכיר אותו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות לכל ילדינו. כאילו, הם גם לאישה, כאילו לילדים שלנו, של האישיים שלנו, וגם לשאר הילדים שדוד אישי, הוא חי, אולי לא איתנו, אבל הוא חי בתוכנו. הוא מאוד חי, כאילו, הם מכירים אותו, הם יודעים מה הוא היה בשבילנו, איך הוא היה בשבילנו, ואיך הוא היה... מתנהג, גם בתור ילד וגם בתור חייל, אבל הוא חי בתוכנו, למרות שהוא לא איתנו.
כן. אתה... אמרנו שלמעשה אתה התחלת בתפקיד מ"פ ונשארת בשירות קבע עוד שנים אחר כך. סליחה. ולמעשה השתחררת בדרגת רב סרן, זאת אומרת, המשכת עוד כברת דרך, סיימת בתור סגן מפקד דובדבן. הייתה השלכה לאירוע הטרגי הזה, על איך שאתה ראית את השירות הצבאי, את הדרך שלך?
תמיד חונכנו בבית, אבא שלי היה מלוחמי משחרר ירושלים בגבעת התחמושת, ואנחנו תמיד חונכנו לתת ולשרת. ואחרי שישי נהרג, אז חשבתי להשתחרר, כאילו אמרתי זהו, עשיתי את שלי, ואני צריך להשתחרר. ולכן חשבתי להשתחרר, אבל כולם אמרו לי, אל תעשה שינוי דרסטי. נשארתי לצבא, זה שינה לי את הגישה לדעת לכל חייל להשקיע את המקסימום במקצועיות ובערכים, ולוודא שלא טעיתי ולא שכחתי שום דבר, כדי להחזיר את כל החיילים הביתה להורים שלהם. זה משנה את הרגישות לחייל, אני בטוח.
ולא היה בך איזשהו חשש מיוחד, אפרופו מה ששאלתי על ההורים, ותיארת את הצער והעצב העמוק, לא היה בך איזשהו חשש שאולי אתה מסכן את חייך, זאת אומרת, לא אולי, אתה בוודאות מסכן את חייך, ואתה עלול לגרום להם צער נוסף אם חלילה יקרה משהו?
יש חשש, אבל בסוף אני חושב שהם גם הבינו שאנחנו צריכים להיות שם. שאר האחים שלי גם כן המשיכו, הלכו לצבא, והיו בתפקידים שונים. אין מה לעשות, כאילו אף אחד אחר לא יעשה את המלאכה, את העבודה הזאת, להיות בצבא. צריך את האנשים. אני הייתי שם, זה התקופה שלנו. אנחנו
עם... אפשר אבל לעשות שירות חובה, ולא להמשיך לשירות קבע, בטח לא ביחידה כמו דובדבן.
אפשר, אבל...
אבל אתה בחרת אחרת.
כן, אני בחרתי אחרת. אתה הולך גם עם הלב לפעמים, לא רק השכל מוליך אותך. אם השכל היה מוליך אותנו לכל דבר, כנראה לא היינו מתקדמים בהרבה דברים. הלב מוליך אותך לעשות את הדבר כאילו שאתה חושב שזה הדבר הנכון. ובאמת זה היה הדבר הנכון מבחינתי, ללכת ולהמשיך בצבא ולשרת בקרבי.
תגיד לי, אני מבינה שחוץ מהנצחה שלקרוא לילדים או לנכדים על שם אישי זיכרונו לברכה, אתם פועלים בעוד דרכים להנצחה. תרצה לשתף?
יש לנו מרוץ. דבר ראשון, בקדומים שאישי נהרג, אז בנו שכונה, את שכונת מצפה אישי, והיום היא פורחת עם המון ילדים, וזה... הכי משמח שיש לראות את מצפה אישי. אנחנו עושים מרוץ לזכרו בכל יישוב וקדומים כל שנה עם בתי הספר. מרוץ קטן שמיועד לבתי הספר, גם שהילדים בקדומים, שאיפה שאישי גדל והתחנך, יכירו את אישי ואת המורשת שלו, רצים מצד אחד של יישוב עד ומסיימים במצפה אישי. יש גם עמותה לשילוב בני נוער ולזכרו בירושלים, היא פועלת גם בירושלים, ויש שתי מתפרות, המתפרת במצפה רמון שהיו, עכשיו עברו למישהו אחר, שהם תפרו מדים לצבא, איזשהו מתפרות שנפלו ולא הצליחו להחזיק את עצמם, העמותה לקחה את על עצמה לאושש אותם.
החיו
אותם מחדש. הצליחו להעמיד אותם על הרגליים, והיום יש בסביבות 100 משפחות בדרום שבזכות העמותה מקבלים משכורות. גם כן השאירו שם את המנהל שימשיך לנהל, אבל העמותה גרמה למטפורות האלה להמשיך לעבוד, והיום הם מייצרות מדים לצהל. ולפעמים שאני מקבל מדים חדשים, אני מסתכל במילואים.
איפה זה רשום? סתם שנדע.
בפתק של המיוצר על ידי עמותת נצח אישי רשום על זה, מתפרת עצמאות, למשל, במצפה רמון.
אז כאילו... יש איזה סגירת מעגל כל פעם שאתה עושה מילואים.
כן, השגתי לזוג גם אצלי קבוע שלא יקחו לי אותם בתור.
מצוין. עכשיו, כל הפעילויות האלה שהן למעשה להנצחת זכרו, מה המשמעות שלהן מבחינתכם?
מבחינתנו זה להמשיך וגם להראות למחבלים, למי שרוצה לחלותנו, אנחנו אחרי פסח שהם לא הצליחו. אז הקרה שלנו אולי הכי חשובה זה גם הילדים, אבל גם זה שאנחנו באים ומדברים. אם זה במסגרת פרויקט האחים שלנו, שיש בכל הארץ אחים שמדברים להלכים שלהם שנפלו בצבא, אז גם אנחנו כל האחים, ואחותי בסן דיאגו אתמול עשתה בבית שלה גם כן שיחה על ישי, כולנו הולכים ולמפגשים הזה ומספרים על ישי, וזה ההנצחה, כאילו זה מראה שדבר ראשון שאף אחד לא הצליח, ואנחנו, הנה אנחנו בארץ הזאת, ואנחנו ממשיכים הלאה, ומבחינתנו גם ישי חי איתנו.
הזכרת בהכנה שדיברנו שקיבלת דרגה שעה לפני הלוויה, שזה נראה לי חריג בכל קנה מידה. איך קרה
האמת, אני הדבר לא, הזה? אני לא ידעתי. היה לי איזושהי חקירה במצח על אובדן ציוד, וגמרו את החקירה ונשפטתי, שילמתי עם אותם 200 שקל שהייתי צריך, ו... איפה הוא ברשימות, כנראה של אחת השוטרות, היא לא העבירה מהרמה ימין לרמה שמאל, וזה לא הוזן במערכת עדיין.
שמה, שהתיק נסגר.
שהתיק נסגר, ושהכל בסדר.
ושאין אינדיקציית מצח, ואפשר לתת לך דרגה.
כן, את מכירה את זה טוב.
כן.
זהו, כאילו, זה לא עניין אותי הדרגות. כאילו, אתה בתור מפקד בשטח, הדרגות לא מעניינות אותך אף פעם, כאילו, מעניין אותך להיות מפקד, וזהו. ושבאו לאבא שלי, אחרי כאילו אישי נהרג ביום שני ורק בשלישי בערב את ההלוויה, כי חיכינו לדודים שלנו שהיו בחול בשליחות, אז שאלו אותו ביום שלישי בבוקר מה הוא רוצה עוד משהו לסדר לפני ההלוויה, הוא אמר הבן שלי מנחם הגדול היה צריך לקבל סדר מזמן.
הוא זכר ואתה לא.
אותי זה לא עניין, ובדקו ואמרו וואלה נכון, אז... קראו לי כמה דקות לפני שיצאנו ללוויה, זה אפילו לא שעה, העמידו אותנו בסלון, סבא שלי, אני זוכר שם, סבא שלי יושב בכיסא גלגלים, אמא שלי, כולם עומדים, חבר שלי יואל מוציא אותי, סגן אלוף בצבא לשעבר, השתחרר גם כן, מוציא אותי מהחדר, אומר בוא עושים מדים ובוא, אני עם מדי א' יוצא, אני לא מבין למה, אני החלטתי לשבת כל השבעה עם מדי א', יצאתי החוצה ופתאום קצין העיר מעניק לי דרגה, הם מילואימניקים, אז אפילו דרגות, הם היו מדרגות ב' על א', העניק לי דרגה, העניק לי אישור, אני לא הבנתי מה קורה, כאילו...
כשאתה בכלל בראש של, אתה הולך להלוויה.
אני בראש, אני הולך להלוויה עכשיו. גם לא הבנתי את זה אז, אני חושב שרק אחר כך עם התמונות הבנתי, קלטתי את מה שהיה.
בדיעבד לא החלטה כל כך... רגישה.
לא חכם במיוחד. אבל כן, זה מערבב, זה כל פעם שאתה הולך עם הדרגה ואתה מסתכל, אתה חושב, רגע, למה קיבלתי את זה? מתי קיבלתי את זה? היה.
לא פשוט. מנחם, אנחנו נעשה פה את נחתה ונשמע את השיר תמיד יחכו לך של לירן דנינו שביקשת לשמוע. אתה רוצה לומר מילה? נראה לי די obvious, אבל אני אתן לך...
חשבתי, יש המון, כל שיר שבעברית, המון שירים, אתה נוסע, הולך בנוסע באוטו, שומע שיר, מזכיר לנו אותו, ואנחנו תמיד מחכים לו שיחזור.
זה ברור. תמיד יחכו לך לירן דנינו. בואו נמשיך רגע אחד מנחם. אני ארצה לשמוע ממך בימים אלה שלפני יום הזיכרון, איך התחושה, יש איזושהי תכונה שונה בבית, במשפחה?
אנחנו בתוך האחים מאוד מעבירים בינינו מי הולך לעשות ואיפה הוא מדבר ואיך אנחנו מזכירים את ישי. גם אצל הילדות שלנו, רגע, אנחנו רוצים אבא שתדבר איתנו, תגיד לחברים שלנו, תבוא לדבר, אני רוצה לדבר.
זה ממש מגיע מהילדים.
כן, הבת שלי אמרה לי, אני רוצה לדבר עם הכיתה שלי.
בת כמה היא?
בת 16.
זה כבר גיל שמבינים ויודעים.
אני רוצה לדבר בכיתה שלי על דוד ישי, שהבינו כאילו, אמנם אני לא הכרתי אותו, אבל אני רוצה להסביר להם מה זה.
אז כשמגיעה הילדה בת ה-16 ואומר דבר כזה, אתה מבין שאתה את שלך עשית בהקשר הזה.
כן, אבל אנחנו יודעים שאסור לעצור, כאילו,
לא,
יש לנו מספיק...
אתה לא מרפא, זה ברור.
לא מרפא, אבל כן, אנחנו, אני יודע שעשיתי את שלנו.
אנחנו נפנה לרחל. רחל, שומעת אותנו?
כן.
צהריים טובים, רחל.
צהריים טובים.
אז קודם כל, ברכות על כך שנבחרת להיות מצטיינת נשיא המדינה, לכבוד יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל.
תודה רבה.
ואנחנו נאמר למאזינים לטובת אלה שאולי פחות מכירים, שבצהל כל שנה לקראת יום העצמאות, ככה מפקדים ממליצים על חיילים מצטיינים, ויש כל מיני חיילים מצטיינים ברמות שונות של הצטיינות, יש מצטיין לגדוד, יש מצטיין למפקד האוגדה, לאלוף, מצטייני רמטכ"ל, ויש את מצטייני נשיא המדינה שזוכים ליחס וכבוד מיוחד, ואת אחת מהם. רחל, נתחיל אולי בזה שתספרי לנו מאיפה את בארץ, תספרי לנו קצת על עצמך.
טוב, אני רחלי לוי, מקריית ארבע, חברון.
אוקיי.
אני בת 20.
איפה את משרתת?
אני משרתת בהגנה אווירית.
את לוחמת.
אני לוחמת, כן. לוחמת ביחידת החץ חרב מגן.
אוקיי.
בסוללת על שחר.
אוקיי. רחלי, אני מבינה שבעצם בבית ספר, את למדת בבית ספר דתי, באולפנה?
כן, נכון.
אוקיי. Okay. מכאן אני מסיקה שיכולת למעשה להצהיר שאת דתייה, שזה לגמרי נכון ומדויק, ולא לשרת. נכון?
נכון.
ומה בעצם מביא אותך להחליט אחרת?
כל החיים שלי אני בעצם חיה עם חיילים ששומרים עליי ומגנים עליי, מה שאני קטנה.
אוקיי.
ולא היה לי שום ספק שאני רוצה להיות חיילת ולשמור כמו שהם שמרו עליי.
אוקיי. וזה בעצם מה שמוביל אותך להחלטה.
כן.
איך הסביבה מקבלת את ההחלטה הזאת שלך כשאת מודיעה בבית ספר, בבית?
להיות חיילת שאת גר בקריית ארבע זה לא משהו שהוא מובן מאליו, כי רוב החברות שלי הם בשירות לאומי. רק בשנים האחרונות זה משהו שהתפתח וגדל, שבנות מתגייסות לצבא. אבל כן, אני לא אשקר, היו אנשים שלא כל כך תמכו בהחלטה הזאת, אבל האנשים הקרובים לי והמשפחה שלי תמיד עודדו אותי לעשות מה שאני רוצה, והם הכי גאים בעולם היום.
איך התמודדת עם אלה שלא תמכו? היה שיח מולם? ניסית להסביר את עמדתך, או שפשוט את המשכת בשלך?
אני עושה מה שאני מאמינה בו, וזה זכותו של כל אדם להחליט מה שהוא רוצה, ואני מקבלת ומכבדת את ההחלטה שלה, את מה שהם חושבים, אבל זה ההחלטה שלי, ואני... מאמינה בה, ואני
רצה
איתה עד הסוף.
התחלת ואמרת שבעבר זה היה פחות מקובל. היום זה יותר מקובל?
כן, לאט לאט אחוז הבנות הדתיות שמתגייסות רק הולך וגדל משנה לשנה. אני חושבת שזה התקדמות מטורפת משנים קודמות.
כן. הם בנות שבאות... ומחליטות להתגייס, מגיעות אלייך להתייעץ, מתקשרות, לשאול מה דעתך, בטח בהתחשב בעובדה שאת בין הראשונות?
כן, יצא אמת כל מיני בנות שאני מכירה מהיישוב.
שמה ההתלבטויות שלהן בעצם?
אם להתגייס, אם זה שווה להם, לעשות שירות לאומי לגבי תפקיד...
ומה את אומרת להן? מה, כשהן שואלות אותך, איזה עמדה את מביאה? לא שמעתי?
לא שמעתי אותך.
אני אומרת, כשבאות להתייעץ איתך, מה את מייעצת? מה את אומרת להן? שווה, לא שווה, יש קשיים, אני מניחה שזה לא הכל קל ופשוט.
ברור, אבל אני חושבת
שאם
יש להן את הרצון הזה, אז יעשו אותו ושלא יחשבו מה אנשים יגידו, או את הקשיים ואת המגבלות, כי בסופו של דבר בכל מקום יש קשיים ומגבלות, ואני חושבת שהצבא זה מקום שמאוד מאוד מפתח ומעצים, ואני אומרת להם לרוץ על זה.
את יכולה לתת לנו דוגמה של איזשהו קושי או אתגר שנתקלת בו בגלל שאת מגיעה ממשפחה דתית? יש משהו כזה?
אין תגובה, סליחה.
אוקיי. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני מבינה שהזימון להיות לוחמת לא היה מאוד, מאוד פשוט ומאוד קל. היה לך בהתחלה שיבוץ אחר. את רוצה
נכון.
לספר לנו קצת על המלחמה הפרטית שלך?
שלפני שהתגייסתי, אז מאוד מאוד רציתי להיות לוחמת.
Okay.
אבל זה פשוט לא רץ לי כמו שזה רץ לכולם, ולא הביאו לי מיון לוחמות כמו שהביאו לכולם. אז אני נלחמתי הרבה זמן לקבל ולא קיבלתי. עד ששיפצו אותי בתפקיד שלא רציתי ונלחמתי על לא לקבל אותו. שינו לי את זה לתפקיד אחר שלא עשים לאופי השירות שאני רציתי לחוות. ופשוט התגייסתי בגיוס כללי במרץ והלכתי לקצין מיון וסיפרתי לו את הסיפור שלי ושאני רוצה להיות לוחמת.
וקיבלת את מיוק השף.
הרבה תכנועים קיבלתי את זה, כן.
יפה. והיום את מרוצה מהמקום שהגעת אליו.
כן, ברוך השם.
יפה. איזה תובנות קיבלת ככה בעקבות השירות הצבאי, משהו שאת אומרת, זה... אין לי ספק שהגיע בעקבות זה שהתגייסתי. במה את שונה היום ממה שהיית לפני הגיוס?
אני חושבת שאני הרבה יותר עצמאית, הרבה יותר יודעת על עצמי, יודעת לקבל אנשים אחרים, כי אתה מגיע לצבא ואתה צריך לחיות עם אנשים, וזה המון תרבויות ומקומות שונים, ואני חושבת שזה כזה, למדתי יותר כזה, לקבל את האחר, לדעת על עצמי שאני יכולה ומסוגלת לעשות המון המון דברים. ניסיון פיקודי, ניסיון עם חיילים.
חשוב. אני מבינה רחל שעכשיו אתם באיזשהו שבוע של פעילויות שונות קצת עקב אירועי יום העצמאות ויום הזיכרון בעקבות העובדה שנבחרתם למצטייני נשיא המדינה. תרצי לספר קצת על... מה הפעילויות שאתם לוקחים חלק בהם, לא כולם מכירים. תרצי לספר קצת מה אתם עושים בשבוע האחרון?
כן, בעצם אנחנו מגיעים מהעשרים מצטייני נשיא לאכסניה מסוימת.
אוקיי.
ויש לנו כל מיני חזרות, אנחנו משתתפים בכל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל בתקופה הזאת. טקס יום השואה, טקס יום הזיכרון. הנחת דגלון הנופל ועוד כל מיני טקסים כאלה ואחרים. Mm-hmm. הטקס הראשי והגדול זה טקס יום העצמאות, הדלקת המשואות ביום רביעי.
אתם נוכחים בטקס.
אנחנו עושים כל מיני חזרות ומתאמנים לזה. Mm-hmm. ואז יש
את הטקס
הסופי ש... כן, שאליו התכנסנו.
מתרגשת? מתרגשת לקראת הטקס הזה?
כן.
תאמרי לי, בעקבות ה... שבוע המיוחד הזה, או התקופה המיוחדת הזאת, מה התחושה ככה הכי בולטת שמלווה אותך בימים האלה? בעקבות הגורמים שאתם נפגשים איתם?
מאוד כיף לי, ואני מבינה ששום דבר לא מובן מאליו, וזה מטורף החוויה שאנחנו נמצאים בה.
כן, את מרגישה שזכית למשהו שלא כולם זוכים לו.
כן, זה גאווה
רבה. את ידעת על התהליך להעלות אותך כמועמדת למצטיינת נשיא? או שזה בא לך בהפתעה?
לא, שיתפו אותי במהלך התהליך.
וזה בטח תחושה מאוד טובה לדעת שעד כדי כך מעריכים את העשייה שלך.
כן, זה מאוד לא מובן מלב.
רחל, אני אאחל לך המשך הצלחה ותודה על השיחה הזאת. ותהני מהתקופה הזאת. ואנחנו...
תודה רבה.
סלי, את איתנו?
כן. כן, מה שומך?
צהריים טובים, סלי. וגם את מצטיינת לנשיא המדינה, ואנחנו שמחים לשמוע ממך. סלי, ספרי לנו מאיפה את, איפה את משרתת.
אז היי, קוראים לי סלי קלאפר, אני מסטמפורד, קנטיקט, שזה ליד ניו יורק.
אוקיי.
אני לוחמת ביחידת רוכב שמיים, שזה יחידה מיוחדת בחיל התותחנים, שבקיסה מזלטים.
אוקיי. סלי, מתי עלית? מבטא שלך מסגיר אותך.
אז עליתי לפני שלוש שנים.
שלוש שנים?
וואו. כן.
אוקיי, ולמה החלטת, למה קיבלת החלטה, או איך מקבלים החלטה לעלות לארץ?
האמת שזה משהו שתמיד הרגיש לי נכון. ביקרתי בארץ כל שנה עם המשפחה, מאז שהייתי ממש קטנה. אז אני ממש ממש אוהבת את הארץ, ואני פשוט רוצה להיות חלק ממה שקורה פה, וזה הסיבה. אז פשוט ידעתי בתוכי שזה ממש נכון לי.
אבל אני מבינה שאת עלית, והמשפחה בעצם נותרה בקונטיקט.
נכון, אז אני חיילת בודדה, עליתי דרך גרעין צבר.
אוקיי.
הייתי בגרעין ביחיאם, ועכשיו אני גרה בתל אביב עם עוד שתי חיילת בודדות.
אוקיי. ואיך הם מתמודדים עם אתגרי השירות הצבאי לצד יותר חיילת בודדת, בודדה?
האמת שזה קשה, אבל תמיד היו לי מלא אנשים שתמכו בי, אם זה היה ביחידה שלי, אם זה היה מהמכינה שעשיתי לפני הצבא, או אם זה פשוט מקום אחר, אם זה אנשים שעוצרים אותי ברחוב או ברכבת ומזמינים אותי הביתה.
באמת? אנשים עוצרים אותך ברחוב? אוקיי. יפה, יפה.
מדהים כשאני מדברת באנגלית, אבל כן, אנשים פה באמת מדהימים, וזה ממש תרובן מלא, וממש מהכלים עליי, ועל כל החיילים בודדים שאני מכירה.
יפה, סיפור אופטימי. הייתה לנו תוכנית לגבי גרעין צבר, ושמענו גם אירועים שהם יותר מורכבים, או תחושות יותר מורכבות של חיילים בודדים, אז זה טוב לדעת שיש גם תחושות... תחושות טובות של חיילים בודדים. ספרי לי קצת על המסלול שלך, מסלול להיות לוחמת.
אז התגייסתי לחיל התותחנים בתור לוחמת. יש כזה מכינה לוחמות, שרים אם מתאים לך להיות לוחמת, אחרי השבועיים האלה, אז החלטתי שכן מתאים לי, ושאני רוצה לתת לגיבוש של 214, שזה בעצם מורן ורוכב שמיים ביחד.
נה, בואי נכנס פחות לפרטים, אלא יותר נדבר על הכשרות וקורסים שעברת, כי זה... יש לך רשימה מכובדת, אז תספרי.
אז האמת שפשוט עברתי מסלול של שנה, שזה כולל קורס מקים, ויצאתי לאיזה קורס מיוחד, זה הקורס שלומדים לך לטיס מזבט.
אוקיי.
ואז הייתי בצפון, כן.
אני מבינה שעשית קווים בצפון ובדרום, ואת כבר ממש לוחמת מנוסה.
תודה, תודה.
ספרי לנו, שמענו קצת מקודם מרחל, על השבוע האחרון שאתם עוברים כמצטיינים, אז הבנתי שהייתם בטקס יום השואה. את רוצה לספר לי על התחושות שלך במהלך הטקס הזה? בתור עולה?
כן, האמת שזה היה אחד הטקסים היותר מרגשים שהייתי בהם. שמענו מהניצולי שואה שבאמת עשו דברים מעל ומעבר. הייתה שם מישהי בת 13 שהצילה 15 ילדים, שזה משהו שבאמת מעורר השראה, ובאמת נותן הרגשה של שליחות, ובאמת גורם לי להיות אפילו יותר פתוחה בהחלטה של להיות בארץ, ולהיות בצבא גם. אז בשבילי זה היה ממש מרגש, כי בכלל שנייה המשפחה שלי גם ניצולי שואה. אז זה ממש ממש נגע בי.
מי במשפחה ניצול שואה? לא שמעתי.
סבא שלי וגם סבתא שלי היו ניצולי שואה.
מדהים.
אז זה נושא שממש ממש נוגע בי.
מדהים. תרצי לשתף אותנו, הבנתי שאתמול הייתם בכנסת. תרצי לשתף אותנו בחוויה שלכם שם?
כן, אז... האמת שזה החלום שלי להיות החברה הכנסת, ראש ממשלה.
וואה, יפה.
אז תצבירי.
אז יש בשורה שיוצאת מכאן. אז מה בעצם היה תוכן המפגש שלכם אתמול בכנסת?
האמת
שפשוט
עשינו סיור, הבסיסי פשוט ראינו כמה אנשים פשוטים, כמה אזרחים יכולים להשתתף בדמוקרטיה, וזה ממש ממש מרגש לראות, כמה לזכוש את היושב ראש הכנסת, גם היה סוג של חלום, אז זה גם מדהים, מדהים, באמת, אני מרגישה שיש לי הרבה מזל להיות פה בעולם.
אז את מלאת גאווה, אני מבינה.
כן, לגמרי.
סלי, אני מבינה שיש לך תוכניות להיות חברת כנסת וראש ממשלה, זה אומר שאת נשארת בארץ.
כן, כן, כן.
אוקיי, ומה עם המשפחה שנמצאת בקונטיקט?
אני עובדת עליהם.
את עובדת עליהם?
כן, נראה אם הם יעלו, אני אעדכן אותך.
מעולה, תעדכני אותנו, תעלי לשידור שוב כשהם עולים לארץ ונעשה להם כבוד גדול. סלי, שיהיה המון בהצלחה. המשפחה מגיעה לטקס?
כן, קורא סבתא ודודה שלי וגם אחותי. אז אני בעננים.
את בעננים כי את הולכת לפגוש אותם. כמה זמן לא ראית אותם?
האמת, כמה חודשים נראה. אז אני ממש מתרגשת.
אז יש לך עוד סיבה להתרגש. גם את פוגשת את נשיא המדינה, אתמול פגשת את יושב ראש הכנסת, והמשפחה מגיעה.
נכון.
יפה. אז שיהיה חג עצמאות שמח. תודה רבה ששוחחת איתנו. והמשך בהצלחה בשירות הצבאי.
תודה רבה לך.
להתראות.
יום טוב.
להתראות.
ביי.
לפני שנסיים וניפרד מהמאזינים, אני ארצה לחזור אליך מנחם. אני ארצה ככה שתספר לנו איזה עוד היבטים של... של ההנצחה, של אישי, חשוב לך להדגיש לפני שאנחנו נפרדים.
חשוב לי להדגיש את החברים של אישי. יש כמה סוגים חברים, חברים מהצבא, חברים מהלימודים. החברים מהצבא שהיו כל כך שונים מאישי מכל הארץ, במיוחד בזמן הפילוג, לפני הבחירות שהיה לנו עוד לא מזמן, שמאלנים, ימנים, קיבוצניקים, הצוות מכל הארץ, ממש. ומשנה בשנה, ביום הזיכרון וביום העצמאות, הם מגיעים, עדיין כבר כמעט 24 שנים, הם מגיעים אלינו לבית אלמין, ואחר כך מגיעים אלינו הביתה, והם תומכים, וגם אנחנו נמצאים בשמחות שלהם, בשמחות שלנו, ונמצאים ביחד, וזה לא מובן מאליו. אנחנו יודעים, אני אומר לכל מי שיש חבר שנהרג, שמכיר, שילך למשפחה, זה מחזק מאוד את המשפחה בכל יום, לא רק ביום הזיכרון. ביום הזיכרון אנחנו שמחים שזוכרים, שחברים זוכרים את אישי, אני אומר, אני שם בשבילהם, של הזיכרון שלהם, כי לנו הזיכרון הוא נמצא תמיד, כל יום שאנחנו מתעוררים, וכל החיים שלנו אישה איתנו. ביום זיכרון אנחנו בשביל החברים של אישי, שהם עושים לנו את הכבוד והם זוכרים אותו. ואם זה חבורת חברים שלו מהבית ספר, שלושה חברים שעד היום הפכו להיות אחים שלנו, שהם ממש בשבת ויקרא, זה שבת בר מצווה שלו, הם מגיעים את כל המשפחה אלינו, ואנחנו עושים שבת גדולה. הילדים שלהם זה כמו אחיינים, כמו הבני דודים של הילדים שלי, כך הם מרגישים.
מדהים.
והם מכירים, ויש להם בנים, ילדים משי, וממש הקרבה שלהם אלינו היא רק מחזקת אותנו, ואנחנו מקווים שגם אנחנו מחזקים אותם.
זה מדהים היכולת הזאת לשמור על קשר לאורך, כמו שאתה אומר, כמעט 25 שנים.
זה 24 שנים. זה אחד הדברים שההורים שלי פתחו את הבית ופתחו את הלב, והבית שלנו פתוח כל הזמן. מישהו היה עושה מילואים בגזרה, אז הוא עובר עם הג'יפ, אז הוא היה חייב לבוא ולקפוץ ולהגיד שבת שלום, אם זה בשבת או אם זה זה. ואנחנו ניסינו לפתח את הלב שלנו אליהם, הם פתחו לנו את הלב שלהם אלינו. מדהים, זה קשר ממש מחזק.
יפה, יפה. עם ישראל במיטבו.
ממש.
אז מנחם, תודה רבה.
תודה לך.
ולפני שנשמע את השיר האחרון שלנו, אנחנו ניפרד מהמאזינים, ונציין שבשבוע הבא אנחנו בתוכנית אחרת, שעוסקת בחיילים לקראת שחרור או אחרי שחרור, עם, כמו שאמרנו, אופיר האווירם, ועם עוד מידע לחיילים לקראת שחרור. אז אם אתם חיילים בתקופה של לקראת שחרור, או ממש אחרי, אז אנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו שבוע הבא, בשעה 12, ביום שני כמו תמיד. תודה לרחל ולסלי שהתראינו כאן. חג עצמאות שמח, ושיהיה לנו המשך שבוע שקט ומצוין, ואנחנו...